אז כמו שאנחנו שאלנו בשבת איך זה יכול להיות שעם ישראל נפל בחטא העגל, אז גם בספר הכוזרי שואל הכוזרי את החבר איך זה יכול להיות שעם ישראל נפל בחטא העגל, והתשובה של החבר, התשובה של רבי יהודה הלוי, תעזור לנו להתבונן על החטא הזה באופן יותר מדויק. זה בוודאי חטא ש עשה זעזוע גדול, בוודאי, והתחוללו שינויים, אבל רבי יהודה הלוי חשוב לו שנסתכל על זה לא במבט חיצוני ושטחי, אלא באמת יותר להעמיק במה התרחש שם בפנים, והוא יתחיל מתוך מבט כולל, ומתוך זה הוא ינסה באמת להסביר לנו. יש פה עוד דפים, בואו תיקחו. למי שיחסר דף? טוב, אז אני בסעיף, זה מאמר ראשון, בסדר? סעיף צדיק זין, והחבר אומר כך. שוב, הוא מבקש מאיתנו שנסתכל על הדברים, אביה, תשימי את זה שם, טוב, זה פשוט פה. ואז מי שתבוא תוכל ככה. תודה רבה. טוב. החבר מבקש שלא נסתכל על הדברים בתור איזה סיפור שקרה מנותק מכל דבר, אלא באמת הוא רוצה שנבין קודם כל מה הייתה המציאות באותה תקופה, ומתוך זה שנבין מה קרה שם. אז הדבר הראשון שאומר החבר, העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות. עובדי תמונות, הכוונה שהתפיסה של האדם הייתה מאוד מאוד תלויה בדברים מוחשיים. כדי שאדם יתחבר לדברים, הוא היה זקוק למשהו מוחשי שיעזור לו להתחבר. ועכשיו הוא אומר כך, אילו באו פילוסופים אל חכמי אומה אחת והביאו בפניהם ראיה על אחדות האלוה ועל ריבונותו, אי אפשר היה לחכמים אלו בלא שייחדו תמונה אליה אפשר לכוון בעבודת האלוה, ובלא שיאמרו לעמם ולעמונם כי תמונה זו ידבק בה עניין אלוהי, וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות. כדי שהאדם בן אנוש יצליח להתחבר אל הרוחני, אל משהו עליון, אל משהו בלתי נראה לעין, הוא היה חייב, כדי להתחבר לזה, הוא היה חייב לראות בעיניים שלו משהו מוחשי, ולכן רבים עבדו עבודה זרה. עבודה זרה שהיום אנחנו בכלל לא יכולים להבין, תכף הוא עוד יחבר אותנו לדברים אחרים כאלה, אבל מה שאנחנו לא יכולים להבין זה מה, 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 מה היה התפקיד של העבודה זרה. היה צורך אצל כל בן אנוש, כשהוא רצה להגיע לאיזה חיבור לעולמות העליונים, לדברים הרוחניים, הוא היה חייב לראות משהו, בלי לראות משהו, הוא לא הצליח להתחבר. בסדר? עד כאן זה ברור? בסדר? כן, לכן גם עבדו עבודה זרה. כל עבודה זרה כשהיא התחילה, היא לא התחילה בתור עבודה לפסלים, ממש לא. רצו לעבוד את הבורא, אז עבדו את הבורא דרך השמש, דרך הירח, דרך הכוכבים, דרך כל, נכון, דרך הים, דרך היבשה, בסוף גם הגיעו לדברים הרבה יותר נמוכים. אבל ההתחלה של עבודה זרה זה היה כביכול בשיתוף. כן, זה אומר, בני העמים כולם. זה רגע, תכף נגיע לישראל. זה האנושיות, זה הייתה המדרגה של האנושיות. האנושיות רצתה את החיבור לאלוה, אבל היא לא הצליחה למתוח חוט בין אנחנו בשר ודם, בני חלוף, קטנים, הם לא הצליחו ליצור את החיבור אל האלוה בלי שיהיה איזה ציור שיחבר. בסדר? רגע, בוא נראה, בוא נצעד לאט לאט עם רבי יהודה הלוי. עכשיו הוא אומר כך, התכונות אלו יש שהיו מייחסים אותן למקור האלוקי, כמו שאנו נוהגים כיום במקומות המקודשים בעינינו, שאנו רואים גם באפרם ובאבניהם מקור ברכה. איך קוראים למקום הזה? מערת המכפלה. כשאת הולכת למערת המכפלה, את הולכת למקום, המקום הזה עשוי מאדמה, ועשוי מאבנים, ועשוי מאפר, ואת אומרת, מבחינתי, כשאני הולכת למערת המכפלה, אני לא הולכת למקום רגיל, אני הולכת למקום שיש בו קדושה. יש בו קדושה, ודרך המקום הקדוש הזה אני רוצה להתקרב למי? לריבונו של עולם. למה החבר אומר את זה? כי החבר רוצה להגיד, תקשיבו, גם בחיים שלנו יש דברים כאלה, נכון? את הולכת לצדיק. את לא חושבת שהצדיק זה ריבונו של עולם. אבל את יודעת שהצדיק יכול לעזור לך למתוח את החוט הזה למעלה. אז כשהחבר רוצה להסביר לנו מה קרה בחטא העגל, קודם הוא אומר, תביני שככה הייתה האנושיות. האנושיות התגעגעה לאלוקים. בסדר? היא לא התגעגעה לפסלים. התגעגעה לאלוקים, היא לא הצליחה להכיל את זה שהוא כזה גדול ואנחנו כאלה קטנים. אז היא דרך דברים מוחשיים התחברה לאלוקים. ועד היום, אומר רבי יהודה הלוי, עד היום אנחנו עושים את זה, נכון? גם האבות והאימהות, את לא מתפללת לאבות ולאימהות. את מבקשת שהאבות והאימהות יעזרו לך, לי הקטנה, להעביר את התפילות שלי לשמיים. אז גם האבות והאימהות זה משהו ממשי שעוזר לי לעבוד את הבורא. אומר החבר, ויש שהיו מייחסים אותן לרוחניות, אחד הכוכבים או המזלות או לתליסמאות, תליסמאות זה קמאים וכל מיני דברים שכאלה. כך לא הסכים הזה המון על שום תורה אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. בסדר? זה הפתיחה של החבר. זה לדעת שבתקופה ההיא ככה הייתה האנושיות. בסדר? התחלה. מה קורה איתנו? אומר החבר, והנה בני ישראל אף הם, הובטח להם כי יורד עליהם מאמא אלוה, דבר מה, אשר יראו ויכוונו אליו, כשם שכיוונו בצאתם ממצרים אל עמוד הענן ואל עמוד האש, שהיו מסתכלים בהם ומכבדים אותם ופונים עליהם ומשתחווים ניחם לאלוה יתברך. וכן יהיו פונים אל הענן שירד על משה בכל לדבר האלוה איתו, ויהיו עומדים ומשתחווים לככל האלוהים. אז גם לאורך יציאת מצרים, כשאנחנו יוצאים ממצרים, יש דברים מוחשיים שדרכם אנחנו משתחווים לאלוקים. אנחנו רואים את עמוד האש ורואים את עמוד הענן ומרגישים את הגודל האלוקי דרכם. וכשאנחנו משתחווים לעמוד האש ולעמוד הענן, למי אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים להשתחוות לריבונו של עולם. אבל אנחנו צריכים לראות אותם, כי זה מפגיש אותנו עם הגודל האלוקי. בסדר? זה קורה בחיים שלנו. ומי ששמעו בני העם את הדיבור האלוהי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אל העם, ולארון אשר יראה בהר, למען יעסק את אבניתו לעם, והיה להם דבר מראה לעין, אליו יכוונו. אז גם משה, הוא הולך להוריד לוחות, למה צריך לוחות? מאבן, כתובים, באש שחורה, על גבי אש לבנה. זה עוזר לנו, הלוחות שהם עשויים מאבן, הם עוזרים לנו להתחבר לבורא. הארון עוזר לנו להתחבר לבורא. אז כל הדברים המוחשיים, אנחנו לא מאמינים בדבר המוחשי. הדבר המוחשי הוא הדרך שעוזרת לאדם לעמוד מול הבורא ולהאמין שיכול להיות בינינו קשר. עכשיו הוא ממשיך ואומר כך, ובארון הברית האלוקית, הבריאה החדשה אשר עברה האלוה, רצוני לומר שני הלוחות, ונוסף על אלה הענן אשר יחסה את הארון, והאור האלוהי והמופתים שיראו בעבורו, נשארו עומדים ומצפים לרדת משה בעודם באותה רוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני. אז יש את הלוחות, והלוחות בתוך הארון, והענן של השכינה מכסה את הארון. הכל מאוד מאוד נראה לעין. ומי שהוריד לנו, מי שמביא לנו את זה, זה משה. ומשה אומר לנו, אני עולה עכשיו להר סיני ואני חוזר בעוד 40 יום, ואנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו נמצאים, שמענו את הקול האלוקי, ואנחנו עומדים ומחכים מתי משה יחזור ויוריד לנו את הלוחות. שם אנחנו נמצאים, אנחנו עדיין בראש שלנו במעמד הר סיני. ובואו נראה מה קורה. עכשיו, מה איתנו? אנחנו נשארנו עומדים ומצפים לרדת משה. בעודם באותה הרוממות שבה היו ביום מעמד הר סיני, לא שינו פערם ועדים ובגדיהם אשר לבשו. אנחנו נשארים באותו מקום, באותה מדרגה, באותה ציפייה, באותה קרבה. ונשארו עומדים במצבם זה ממתינים לבוא משה מרגע לרגע. בסדר? זה איפה שאנחנו נמצאים. אז כל המחשבות שלנו אחוזות ברגע שמשה ישוב. כל ההוויות שלנו, כל ההכרות שלנו, כל הלב שלנו נמצא במתי ימשיך מעמד הר סיני ואנחנו נקבל את הלוחות. מה קורה עם משה? אולם משה נשאר בהר 40 יום. אם כי לא לקח איתו צדה לדרך ולא נפרד מהם, והיא כהולך על מנת לשוב בו ביום. עכשיו מה קורה כשיש ציפייה, 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 ציפייה. אז קצת דיברנו על זה בשבת. אז מגיע השטן. כשיש לנו איזה משהו מאוד מאוד גדול שאנחנו מצפים שהוא כבר יקרה, והוא לא קורה, אז יש תחושות לא פשוטות, נכון? אז מתחילים לפחד, מתחילים להיות חרדים, אולי קרה משהו, אולי משהו לא בסדר, אולי אנחנו בסכנה, אולי משהו לא תקין. מכירות את זה? לא נראה לי שיש אישה שלא מכירה את זה. ישר הוא נכנס. ישר הספקות מתחילות להפחיד אותנו. להרעיד לנו את הלב. אולי אנחנו לא ראויים לתורה. אולי משה שכח אותנו זוכרות. אולי אנחנו לא מספיק טובים. אולי משהו לא בסדר. אולי הכל היה דמיון. אולי הכל היה חלום שהתפוגג. אז מה קורה? בואו תראה מה קורה. אז גברה אכזבה אצל אחדים מבני ההמון הרב ההוא. מתחילים קולות של אכזבה. אולי זה לא באמת היה, אולי אנחנו לא ראויים, אולי משה שכח אותנו, אולי אנחנו עזובים, אולי לעולם הוא לא יחזור. אותה שעה התחיל העם להיחלק לחיתות, כי רבו ביניהם הדעות והסברות. עם ישראל זה עם דעתן, כל אחד יש לו מה להגיד על מה שקרה. ואנחנו מתחילים להתחלק לקבוצות. ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נאבד שיוכלו לפנות אליו ככל האומות, אך גם הם לא כחשו באלוהותו של מוציאה מארץ מצרים. אומר רבי יהודה הלוי, הולכת ונוצרת קבוצה שמרגישה שהם מלאי חלישות בלי משה. ומה הם מבקשים? הם מבקשים נאבד מוחש. מה זה נאבד מוחש? הם מבקשים את הדבר המוחשי שיחבר אותם למי? למי? לריבונו של עולם. הם ממש לא רוצים לעזוב את השם, ממש לא. אבל הם מרגישים שבלי משה הם הולכים ומתרחקים, מתרחקים, מתרחקים, מתרחקים. ואז הם אומרים, בוא ניצור לנו משהו. בלי נאבד מוחש, אנחנו נלך לאיבוד, אנחנו לא מצליחים. אנחנו נשאבים למטה, 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 ולא מאמינים שאנחנו יכולים לעלות למעלה. ומה הם עושים? בוא נראה. הם ביקשו רק כי יהיה איתם תמיד נאבד מוחש, אליו יוכלו לרמוז מדי ספרם את נפלאות אלוהיהם. אין להם תוכניות לשכוח את ריבונו של עולם. לא. כאשר עשו זאת לימים, אותם המאמינים, אשר בראותם את הארון אשר עשה משה עליו השלום, קראו עיני האלוה. כן, אז הם לא רוצים לשכוח את ריבונו של עולם. הם רק מבקשים משהו שיחבר אותם אליו. וכמו שאנו עושים כיום ברומזנו לשמיים ולכל דבר שנתעמת אצלנו כי תנועתו אינה כי אם ברצון האלוה בלבד, לא במקרה ולא ברצון אדם ולא בכוח מכוחות הטבע. אז אומר רבי יהודה הלוי, גם היום הרבה פעמים דרך דברים מוחשיים גדולים ופלאים אנחנו אומרים, מה רבו מעשיך השם? זה מקרב אותנו לאמונה שלנו בריבונו של עולם, נכון? כל מזמור קוף דלת בתהילים, ברכי נפשי את השם, כל מה שמתרחש. אז הרבה פעמים הדברים המוחשיים עוזרים לנו להתקרב לריבונו של עולם. עכשיו תקשיבו את הדיוקים של החבר. אומר החבר, חטאת העם. בנות, חטא זה מלשון להחטיא את המטרה. זה פירוש המילה חטא. נכון? יש, איך קוראים לזה? כליה למטרה, ויש חץ, ואתה לא מצליח לקלוע בדיוק באמצע. אז חטא זה להחטיא את המטרה. מה הייתה החטאת של העם? חטאת העם הייתה איפה? רק בזה שעשו להם תמונה. תמונה זה משהו מוחשי. דבר שנאסר עליהם, ובזה שיחסו כוח אלוהי לדבר אשר עשו בידיהם ומרצונם, בלי אשר באה על כך מצוות האלוה. מי מצליחה לדייק מה היה החטא? תקראו רגע את 2.5 השורות האלה. מה הדיוק של החטא? מה הייתה ההחטאה? בכל יופי, שהם עושים דבר מוחשי כדי להתקרב לריבונו של עולם, לא כדי להתרחק ממנו, שלא היה עליו ציווי אלוקי, לא היה על זה ציווי. אני אגיד את זה במילים אחרות, אין דבר כזה שאדם יחליט על דעת עצמו מהי הדרך להתקרב לריבונו של עולם. אני אומרת את זה באופן כללי, בסדר? אם, מה את אומרת? נכון, בדיוק, נכון. שהם רוצים להקריב אש לפני השם, ומקדושים עליונים, ואין הדרכה אלוקית כזאת. זה לא הציווי האלוקי. אתם מחפשים את ריבונו של עולם, אתם מרגישים שאתם צריכים משהו מוחשי, אתם צריכים לקבל ציווי אלוקי. אז זה ההגדרה של חטא העגל. שהם עושים תמונה שאסור, אנחנו אמרו לנו בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר במים מתחת לארץ. אולי אני קצת ממציאה, אבל זה שמענו את זה הרגע בעשרת הדיברות. אתה לא יכול להחליט לבד איך אתה מתקרב לאלוקים. אומר החבר, אף יש להם התנצלות על זה במחלוקת שנפלה ביניהם קודם לכן. נוסף על כך, אומר החבר, לא היו עובדי הנאבד ההוא, כי אם 3,000 איש מתוך ציבור של 600,000 איש, בנות, 600,000 איש היינו גברים, חוץ מגברים היו נשים, והיו ילדים, והיו תינוקות, והיינו בערך 2.5 מיליון אנשים. מתוך 2.5 מיליון אנשים, רק 3,000 עבדו לעגל. דמייני את זה. 2.5 מיליון אנשים, מתוכם 3,000? תכף, דקה. בסדר? אותם באמת הורגים. את 3,000 האנשים האלה הורגים. רגע, אז בוא נראה. בסדר? מצוין. אשר להתנצלות יחידי הסגולה שסייעו בעשיית הנאבד, אולי הייתה כוונתם כי יתברר מיהו החוטא ומיהו המאמין, למען יהרג החוטא אשר יעבוד לעגל. ואם נחשב להם דבר זה לאבון, אין זה כי אם בגלל הוציאה מן הכוח אל הפועל חטא, אשר עד הנה היה רק מחשבה צפונה בלב. אז רגע, בוא נגיד שתי מילים על אהרון הכהן. שכשבאים אליו האנשים האלה שבהיסטריה ורוצים משהו במקום משה, אז אמרנו, דבר ראשון הוא אומר להם תביאו תכשיטים, כי הוא ידע שהנשים לא יסכימו להביא תכשיטים. והוא אומר חג להשם מחר ולא היום, כי הוא יודע שמשה כבר צריך לחזור, והוא כל הזמן מנסה לעכב אותם. וגם הוא ראה שהרגו את חור הבן של מרים, ניסה לומר להם שאסור לעשות דברים כאלה, והם היו כל כך באקסטזה שהם הרגו אותו, והוא ידע שאם גם הוא יתנגד הם יהרגו גם אותו, ואז בכלל עם ישראל יישאר לבד ומי יודע מה יהיה. ולכן הוא כאילו איתם, אבל הפרשנים מסבירים שהוא כל הזמן עשה דברים כדי להצליח לעכב אותם. כן, לזה הוא התכוון, שהם היו הם היו כבר באקסטזות, הם היו באיזה סערת רגשות, אי אפשר היה להסביר להם בשכל שום דבר. והם היו עלולים להרוג גם אותו. כתוב שם, וישכימו בבוקר ויקומו לצחק. חז"ל אומרים לצחק, זה גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכו דמים. שם הם היו, האנשים האלה, השלושת אלפים. והוא מבין שאין לו ברירה. בסדר? אומר החבר, כל חטא העגל, את שומעת? לא היה איפה יציאה מעבודת אל מוציאה ממצרים. הם לא רצו לעזוב את ריבונו של עולם, כי אם עבירה על אחת ממצוותיו, כי הוא התברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. כלומר, את הציווי הזה שכתוב בעשרת הדיברות, לא יהיה לך פסל תמונת, זה על זה הם עברו. כן, אבל הם לא מתכוונים שאלה האלוהים. הם מתכוונים שדרך זה הם יצליחו לעבוד את אלוקים. זה משהו מוחשי שדרכו הם יעבדו. הם לא התכוונו זה האלוהים. הם רוצים משהו שיעזור להם לעבוד את השם. בסדר? אז בוא נראה רגע. היה עליהם להוסיף להמתין למשה ולא לעשות להם סמל מדעתם ולקבוע מקום אליו יכוונו ולא לבנות להם מזבח ולהעלות עליו קורבנות. כל זה בא להם בעצת ההצטגננים ובעלי התליסמאות שביניהם. כל הערב רב שעלה איתנו ממצרים, הם הציעו להם לעשות בדרכים כאלה אשר חשבו את עבודתם הם שהיו עובדים לפי הקשי הדמיון קרובה לעבודת האמת, אולם דרכם בזה לא הייתה כי אם כדרך הכסיל שהזכרנו למעלה. למדתם בכוזרי את המשל הכסיל באוצר התרופות? בבגרות, סבבה. לא, זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בכוזרי. אז בואו נראה מה הוא אומר ואז נחזור על זה. אז מי זה הכסיל הזה? הכסיל הזה נכנס לאוצר תרופות. אדם טיפש שנכנס לבית מרקחת ומתחילים לבוא לשם אנשים ולכל אחד הוא נותן סתם תרופה, להוא נותן את התרופה הזאת, להוא נותן את התרופה הזאת, בלי מרשם רופא, בלי לדעת מה התפקיד של התרופה, בלי לדעת במה האיש הזה חולה, והרג בני אדם באותן תרופות אשר קודם לכן היו מתרפאים בהם. אומר החבר, מי שמחליט לעשות מעשה כדי להתקרב לריבונו של עולם ועובר על אחד מהציוויים האלוקיים, הוא לא מחייב ומקרב את עצמו להשם, הוא מרחיק את עצמו מהשם והוא ממית את עצמו, כי אי אפשר לתת תרופה בלי מרשם רופא. מי היחיד שיודע מה התרופה שמתאימה לחולה? רק מי שלמד את זה. ומי שעובד בבית מרקחת ומחלק תרופות כמו ממתקים, אז הוא רק הורג את האנשים. וזה מה שעם ישראל עושה. עם ישראל שוכח את הציווי לא תעשה לך פסל, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והולך בדיוק בדרך הפוכה, ומנסה דרך זה להתקרב להשם. זה הפוך. זה להעמיד את עצמך. אכן העם לא חשב כלל, כי על ידי מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוה. ולהפך, לדעתם היה במעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת האלוה. הם בטוחים שהם צודקים. ולכן באו אל אהרון, הם לא עשו את זה בניסטר, מבקשים מאהרון עזרה. הם בטוחים שהם צודקים. מכירים את אלה שבטוחים שהם צודקים? תמיד. ואהרון ברצותו לגלות את מחשבותיהם הנסתרות סייע במעשה, ולא נחשב לו הדבר לאבון, כי אם בגלל הוציאו את חטא העם מן הכוח אל הפועל. עכשיו אומר החבר, והנה המעשה ההוא מוזר ומגונה בעינינו. למה לנו זה נשמע מוזר? כי בזמננו בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אולם בדור ההוא היה מעשה כזה מקובל, כי כל האומות היו עובדות תמונות. זה ככה זה היה. ככה עבדו את האלוהים. ככה חיפשו קרבת אלוהים. תמיד זה היה דרך דברים מוחשיים. ואילו הייתה, אז תקשיבו מה הוא אומר עכשיו. ואילו הייתה חטאתם בזה, שבנו להם מרצונם, בית מיוחד לעבודת האלוה, וקבעו מקום לתפילתם, והיו מקריבים בו קורבנות ומרבים לכבדו, לא היה דבר זה זר בעינינו. למה זה לא היה זר בעינינו? שכן, אנחנו נוהגים כך היום, לבנות לנו בתי תפילה, לפי בחירתנו, ולגדל כבודם, ולייחס להם ברכות שנתברכנו בהם. ויש אפילו שאנו אומרים, כי האלוה שוכן בתוכם, ומלאכיו חונים סביבם. אומר החבר, גם אנחנו עושים דברים כאלה היום. הרבה יותר מקרב את האדם לתפילה, שהוא נכנס לתוך היכל של תפילה. ויש שם ארון קודש, ויש שם במה, ויש שם סידורים, ויש שם שולחנות וכיסאות יפים, ושרים שם את שירי התפילה. ברור שהרבה יותר קל לו להתקרב לתפילה, מאשר שהוא יתפלל באיזה צריף רעוע. אומר החבר, גם היום אנחנו עושים דברים מוחשיים שעוזרים לנו להתקרב לאלוקים. אלא מה? זה על פי ציווי אלוקי. נכון? ועשו לי מקדש מעט. מקדש מעט, יחזקאל הוא הראשון, יחזקאל הנביא שהיה בבבל, הוא הראשון שאומר את הביטוי הזה, שמקדש מעט זה בית כנסת, שמזכיר לנו את מה? את בית המקדש שהיה לנו פעם. ומה הוא מוסיף ואומר? ולולא היה דבר זה נחוץ לנו לשם שמירה על אחדות כעלינו, היה מוזר מאוד בעינינו, כשם שהיה מגונה בעיני אבותינו בימי המלאכים, אשר היו מוחים ביד הקהל שרצה לבנות היכלות מיוחדים לעבודת האלוה, שהיו נקראים במות. מה אתם חושבות שזה היה במה שעליה הקריבו להשם? זה היה כמו בית כנסת. ובזמן שבית המקדש היה קיים, אסור היה להקריב בבמות. זה היה איסור שמאוד מאוד 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 החמירו עליו. וטובי המלאכים היו הורסים את היכלות ההם. היה צו הריסה. למען לא יינתן כבוד כי אם לבית אשר בחר בו האלוה, ורק בדרך העבודה אשר ציווה עליה. ולעומת זה אותן התמונות שהתירן האלוה, הקרובים למשל, לא נראו לעם כדבר מוזר. אז מה קורה מיד אחרי חטא העגל? מיד אחרי חטא העגל יש ציווי על המשכן. ומה זה המשכן? במשכן יש כלים. יש את ארון העדות, ויש שולחן, ויש מנורה, ויש מזבח הקטורת. והתורה אומרת שלקורבנות קוראים את קורבני לחמי לאישי, כביכול לריבונו של עולם יש לחם, וכביכול ריבונו של עולם מריח את ריח הקטורת, וכביכול ריבונו של עולם מקבל את הקורבנות. מה זה כל הדבר הזה? מה זה כל העבודה המוחשית הזאת? העבודה של המשכן היא אלוקית מסיבה אחת, היא מקרבת מסיבה אחת, שריבונו של עולם הוא זה שציווה עליה. ומכיוון שהיה לנו קשה לעזוב את מעמד הר סיני, אז המשכן הוא כמו מעמד הר סיני שהולך איתנו לכל מקום. וכשאדם בא להקריב קורבן במשכן ויורדת אש מן השמיים ואוכלת את הקורבן שלו, אז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שריבונו של עולם איתו. ואם האש לא הייתה יורדת, אז אולי ריבונו של עולם לא איתו. זה המקום שבו אנחנו נמצאים. ודרך המשכן, ואחר כך דרך המקדש, אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם. והקרובים, זה הביטוי הכי 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 מוחשי, כי הקרובים זה כמו פסל, נכון? ואתם יודעות שאסור לנו לעשות שום פסל, בשום פנים ואופן. ואת הקרובים היינו מצווים ליצור. אז הכל תלוי איפה הציווי האלוקי, האם הוא מצווה אותנו אל זה, או לא מצווה אותנו לזה, האם זה שביל מוחשי שדרכו נתקרב לריבונו של עולם, או חלילה זה שביל מוחשי שהמצאנו. רגע, שנייה, תכף נגיע לעגל. כן. זה לא, הם לא חשבו, זה מה שיצא. העגל יצא מהאש, זה לא הם עשו, הם לא עשו עגל. זה יצא מעצמו. תביאו לי רגע רשי, שמות עם רשי. בסדר? נוסיף כמה פסוקים עם רשי, אבל בואו נראה רגע את זה, ואז אני אענה לשאלות שלכם, בסדר? אני פשוט לא רוצה, הנה יש פה, יש פה. תודה. בואו נגמור לרגע את החבר, ואז נראה מה רשי אומר שם בפסוקים. עם כל זה בא העונש על האנשים אשר עבדו את העגל ביום ההוא ונהרגו, אך מספרם הגיע רק ל-3,000 איש מבין 600,000, זה מי שנהנשו. 3,000 האנשים האלה מתו. ולא, מה אומר החבר? לא פסק אמן מלרדת על העם, ולא הענן מלשוחח עליהם, ועמוד האש מלהנחותם, והנבואה התמידה ונתגברה ביניהם, ולא נעדרה מהם סגולה אחת מכל הסגולות אשר חוננו בהן, חוץ משני הלוחות אשר שבר משה עליו השלום, אך מיד התפלל להשבתם, והושבו להם שני לוחות אבנים כראשונים, כי כופר להם החטא ההוא. אז קודם כל, אומר החבר, מי שהיה צריך להיענש נענש. כל הדברים שביטאו את הקשר שלנו לריבונו של עולם נשארו. נשארנו עטופים בענני הכבוד, המן המשיך להזין אותנו, הבאר המשיכה ללוות אותנו, רגע, סליחה שנייה. והנבואה ממשיכה, רק הלוחות לא. תכף נגיד משהו על הלוחות, אבל רגע אני רוצה להקריא מה שכתוב ברשי על העגל הזה שיצא. איך יצא להם עגל? מה זה הדבר הזה? אז רק שנייה. הנה. טוב, תקשיבו מה קורה. אני מקריאה רגע את רשי, בסדר? רשי אומר כך. הם לקחו את התכשיטים האלה, כיוון שהשליחו לאור בקור, באו מחשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים, ועשאו בכשפים. קודם כל, רוב האנשים שחטאו בעגל, זה היה ערב רב, שמשה העלה ממצרים. משה היה מלא אהבה, מלא רחמים, מלא ראיית הטוב, ילה איתנו גם ערב רב. והם היו עסוקים בכשפים, והם עשו כשפים כשהזהב הזה נכנס אל תוך האש. הם נראה לי התגיירו כשהם הצטרפו אלינו. ויש אומרים מיכה היה שם. מכירות את פסל מיכה מספר שופטים? אז תקשיבו מה זה. זה קצת קשה לשמוע את זה, אבל תקשיבו. שיצא מתוך דימוסי בניין שנתמאך בו במצרים, והיה בידו שם וטס שכתב בו משה, עלי שור, עלי שור, להעלות ארונו של יוסף מתוך נילוס, והשליחו לתוך הכור ויצא עגל. היה איזה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה קמיע, בסדר? אני לא יודעת בדיוק מה. היה איזה קמיע ששמרו, יוסף ביקש שיעלו את עצמותיו ממצרים לארץ ישראל כשנצא ממצרים, מכירות? ואת הארון של יוסף, הוא היה בנילוס, כדי שלא, המצרים לא השתמשו בו. וכשמשה רצה להעלות את הארון של יוסף, אז הוא זרק את הקמיה הזאת שהיה כתוב עליה, עלי שור, עלי שור. למה עלי שור היה כתוב עליו? כי יוסף הוא שור, כי בברכות של יוסף, אומרים על יוסף, בחור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. אז יוסף זה שור, וכדי שהארון יעלה, אז הקמיה הזה שהוא היה קודש, היה כתוב עליו עלי שור, עלי שור, זרקו את הקמיה הזה לתוך האש, ומה יצא? שור קטן, עגל. זה דברים של סודות, זה דברים של כשפים, זה לא שהם רצו שיצא עגל. בסדר? אז היו שם מחשפים, בנות פעם היו מחשפים, היום אין מחשפים. בכלל בארץ ישראל אין מחשפים. וככה יצא העגל, רגע, וגם רשי אומר שכתוב אלה אלוהיך ישראל, שזה הערב רב אמרו את זה, זה לא עם ישראל אמרו את זה באמת. אני רק בודקת אם יש ברשי עוד פעם משהו. טוב, אז היה פה איזה מעשה כשפים, בסדר? אני רק רוצה להוסיף עוד דבר, שאחרי שעם ישראל חוזר בתשובה, ומי שצריך להירג נהרג, ריבונו של עולם ממשיך להשרות שכינתו בתוכנו. כלומר, כל מה שקורה במשכן, זה אמירה אלוקית שריבונו של עולם אומר, למרות הנפילה הזאת, אני ממשיך להשרות שכינתי בתוככם. אז אנחנו ביחד, נפלנו, זה קשה, זה מסובך, ליפול בלא להקשיב לדיברה השנייה בעשרת הדיברות, זה לא בדיוק, זה לא כזה, זה חתיכת נפילה, וזה גם שיעור מאוד 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 גדול לנו, לכל הדורות, שאין דבר כזה לעשות מעשה, להתקרב לאלוקים, בלי שקיבלת ציווי מדויק איך עושים את זה. בסדר? זה חטא העגל, כן. גם אמרנו את זה בשבת, למדנו את זה בשבת בישיבה.
אז למה כאילו לא נתנו לעם ישראל תחליף למשה בזמן הזה, שהוא לא אהרון, כי בסוף אהרון עוזר להם לעשות את זה, כאילו מה ציפו מהם?
ציפו מהם לא ליפול גם כשקשה.
מה זה?
ציפו מהם לא ליפול גם כשקשה. תחשבי שהם היו שתי דקות אחרי שהם שמעו את ריבונו של עולם אומר להם בקול שלו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שאר הדיברות הם שמעו ממשה, אבל אנוכי ולא יהיה הם שמעו מריבונו של עולם. לא תעשה לך פסל בכל תמונה. זה המשך של המשפט הזה. כל שערם היו כזה התחבטויות והתלבטויות ודעות וזה, אבל רק ה-3,000 האלה עשו את כל הסמטוחה הזאת. כי בסוף גם יש ציפייה שעם ישראל בעצמו יעצור את זה. שעם ישראל בעצמו יגיד, לא, לא, אל תעשו את זה, זה לא נכון, זה טעות. וזה לא היה. זה מורכב, זה כאילו היו כל מיני קולות, כל מיני גלים, כל מיני זרמים. רק כשמשה חוזר, הוא אומר מילה השם אליו.
אבל זה נשמע שאנחנו לא עצור אותם, הם הרגו את
מי שלך. שוב, חור היה לבד, הם הרגו אותו. אם היו קמים הרבה אנשים, וחושבים ביחד מה אפשר לעשות, ולא מסכימים, ומוחים, יכול להיות שזה היה אחרת. בגלל שבסוף באמת הייתה ציפייה שלא, שעם ישראל לא יגיע למקום הזה, שלא יהיה דבר כזה, שזה לא יתממש.
אבל אם נניח גם הלוויים, כאילו בסופו של דבר, וגם אנשים,
אז זה... אני חושבת שאנחנו לא מספיק מבינות מה זה עבודה זרה, זה כמו אמוק כזה שנכנס באדם, ובאמת היה צריך כנראה המון 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 אנשים שיעצרו, ואולי זה היה מפחיד לעצור אותם, אולי זה היה קשה לעצור אותם, אני לא יודעת, אבל לא הצלחנו. כאילו, יש פה בסוף אחריות של האומה.
וגם בימינו יש אנשים שפטים, אנחנו לא יכולים לבוא
אליהם, וכאילו... בטח... רגע, 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 אבל אני אומרת שוב, אנחנו במקום אחר לגמרי. אמרתי, שמענו לפני דקה את הקול האלוקי. אנחנו שמענו. לנו ריבונו של עולם נתן את התורה. יש ציפייה שעוד נהיה כתוב, הוא גם אומר, לא החלפנו בגדים, לא הלכנו לישון, לא כלום, רק היינו אחוזים במעמד הזה. זה משהו אחר, אחר זה, זה מדרגה עליון. כתוב, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. זה על מעמד הר סיני. אכן, כאדם תמותו נוכח, אחד עשרים טיפולו, זה חטא העגל. היינו במדרגה מאוד 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 עליונה. חזרנו למדרגת אדם הראשון. מבחינת אחריות, יש בעיה עם כל העם. מבחינת מעשה, כי לפני שנייה הייתם שם. אל תיתנו לזה. מה? נכון, אבל איך אתם נותנים שזה יקרה? יש בסוף אחריות. היה יותר מדי דיונים במקום לקום ולעשות מעשה.
יש שם הרב ששומע, הוא לא דיבר, והיית שם, אני חושבת לי, לא,
זה לא קשור אבל להיום. היום יש הסתרה והסתרה ועוד הסתרה, זה לא...
למה זה הסתרה?
כי כל מה שהוא עשה זה היה כדי להישאר איתם ולעכב אותם. זה מה שהוא ניסה לעשות. הוא לא רצה, בטח שהוא לא הוציא את העגל, זה העגל נעשה מעצמו. הוא ניסה כל הזמן, לדחות, לדחות, לדחות. לא הצליח. היו באקסטזה. טוב, נעצור פה, יש לכם כוח לתובנות? כן! יאללה, מי מתחילה? יש! איפה את בשבת?
אצל תמר.
ותבשלו אוכל טעים. כן, שחר.
אז אני ממש אגיד לשם שלה, אני שומע כמובן.